ערב טוב. אנחנו נפתח, כרגיל, בתפילה של הודיה, שמטרתה לעזור לנו לפתוח את ליבנו, כדי שהדברים יוכלו להיכנס למקום הנכון, ולהיכנס עמוק מספיק, ושישפיעו על תודעתנו. כי המטרה שלנו זה הצמרת התודעה, וכל אחד בא מאן שבא, ומהעיסוקים היומיומיים שלו, ותפנו את כל הדברים האלה כרגע, שימו אותם בצד, למשך השעות שאתם פה, ותיצרו התכוונות.
ארץ שומה בפרחים אדויה, עם הצירי יבשות נעמה, וחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה. לליבי יחנה, אוכלה אני שנה, כיוון שלבנת הערב. לליבי יחנה, אוכלה אני שנה, כיוון שלבנת הערב. אום איתנו בך, לא תזכה כל גריה, בעולם שכולו תורו.
אילם גבורת נאמן ברקה מיריית הים. והתפילה הבאה היא תפילה של מקלט, שבה אנחנו לוקחים מקלט בדרך הרוחנית ובתובנות שלה, כפי שאלה מיוצגות על ידי מה שאנחנו קוראים שלושת הילומים, בודה, דרמה, סנגה. והחלק השני שלה בא ליצור מוטיבציה של בודיצ'יטה, מוטיבציה של אני לומדת את כל הדברים האלה, אני מתרגלת את כל הדברים האלה, כדי שאוכל לפתח את עצמי במידה מקסימלית, כדי שאוכל לעזור לאחרים להגיע לאותו מקום.
את בו הערתי, ישים מפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה, חביאי מזכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבילה. עד בו הערתי ישים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה, תביאי מזכותם של טובי מעשי, נכלי להערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי ישים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה, תביאי מזכותם של טובי מעשי,
נכלי להערה למה כל הבריאה. ערב טוב לכם. אני רוצה קודם כל להודות לדורית וערן, שחברו יחדיו והפיקו את ה-CD הנפלא של הטום גרן, שלימדנו פה לפני חצי שנה. אלו מכם שרוצים לעשות את המדיטציה, לא בנהיגה בבקשה. אז מוזמנים, תודה רבה, עבודה. העטיפה עשתה נועה תימור, נורא יפה. סיכום קצר, אנחנו לומדים יצירה שנקראת לא ג'ם צי גמא, אמרו לא ג'ם צי גמא. לא ג'ם פירושו התמרת התודעה, צי גמא פירושו שמונה פסוקים, זאת אומרת שמונה פסוקים לאימון התודעה, זה שם היצירה שלנו. היצירה הזו נכתבה על ידי דורג'ה סנגה, אמרו דורג'ה סנגה. יש לו גם עוד שם שלא הזכרתי אותו כשדיברתי עליו, שמו לנגרי טנפה. אמרו לנגרי טנפה. הרבה פעמים יש להם שני שמות, שם מהבית או שם נזירי או שם סודי, הרבה פעמים מופיעים לפחות בשני שמות. הוא היה חכם בודיסטי מאוד גדול, נחשב מואר מהמאה ה-11, שזאת הייתה התקופה של הקדמפות. אמרו קדמפה. קדמפה זה אנשים שמתרגלים את המילה הקדושה, שזה היה הבודיזם באותה תקופה, הם היו חלוצי הבודיזם בטיבט, והם חיברו ספרות שלמה של לא ג'ונגים, שזה אחד מהם, וזה אולי הכי ידוע ביניהם. בחלקם יש גם אימון שהוא גם מדיטציה. המטרה שלהם היא התמרה של התודעה, היא אימון שמכניסים אותו לחיים, ושאם עושים אותו בהתמדה, התוצאה היא שהמים שלכם משתנה, הוא הופך להיות חומל יותר, חכם יותר, אוהב יותר, נינוח יותר, שלב יותר, מרוצה יותר. אתם עוברים תמורה, השיקוף של זה, זה שהעולם שלכם עובר תמורה. כי העולם שלכם, נדבר על זה קצת יותר, נקבע על ידכם. וכשאתם עוברים תמורה, אתם מסתכלים על העולם דרך משקפיים אחרות, והוא נראה לכם אחר. והוא אמנם נראה לכם אחר. זה לא שהוא כאילו אחר. בשבילכם הוא אחר. בדיוק כמו שהעולם שלכם עכשיו הוא כפי שהוא עכשיו, זה לא בגלל שהוא ככה מצידו, זה בגלל שככה אתם חווים אותו. וכל אחד חווה עולם אחר כמובן. אז כשאתם עוברים את השינוי הזה ואת התמורה הזאת, העולם שלכם אומנם נראה אחר. אז בשיעור שעבר עברנו על שלושת הפסוקים הראשונים, ועצרנו בפסוק השלישי, שעליו הייתי רוצה להמשיך ולדבר היום. בואו נקרא אותו שוב ביחד. את חולף לו היום, מי ייתן והבחין, בכל מחשבה שלילית וזדונית, וכן שאוכל לעצור במיד, הלא בי פוגעת וכן בזובה. אז דיברנו עליו קצת בפעם שעברה. דיברנו שבמרכז גלגל החיים, כאן במרכז יש את שלושת בעלי החיים, החזיר והיונה והנחש שיוצאים מפי החזיר, והחזיר מסמל בורות, ואמרנו שבורות זה אותו מקום של אי-הבנה של איך המציאות עובדת, של סיבה ומסובב בעיקר, של המשכות התודעה, של מה יוצר את המציאות שלי. אנחנו באים עם בורות מולדת, אנחנו נולדים איתה מגלגולים קודמים. היא מתחזקת במהלך החיים האלה. יש דברים שאנחנו באים איתם מולדים, ויש דברים שאנחנו לומדים מהסביבה שלנו, שהם לא נכונים. כי הסביבה שלנו לא מבינה מציאות, ואנחנו מאמצים את הדברים האלה. ילד חוזר הביתה מבית ספר ואומר, אמא, הרביצו לי. הוא אומר, פעם הבאה, תרביצו להם חזרה, נכון? יש דברים שאנחנו לומדים מהסביבה, שאחר כך באו לנו צרות צרורות. ורוב הדברים הם כאלה, כי אנשים שמלמדים אותנו לא הבינו אותם. המורים שלנו שלימדו אותנו לא הבינו אותם, ההורים שלנו לא הבינו אותם. יש דברים שאנחנו רוכשים על ידי שאנחנו מאמצים לעצמנו השקפות עולם שונות, או מערכות ערכים שונות, או התרבות מתנה אותנו, התניות מסוימות. והתניות האלה, יש בהן שעובדות, ואהבת לרעך עובד, ויש מהן שלא עובדות, רובן לא עובדות. רובן יש להן הבנה שגויה של המציאות, וברגע שאנחנו מאמצים אותם, אז אנחנו מתחילים לפעול לפי הערכים האלה. לכולנו יש מערכת עמוקה מאוד של אמונות. ואם אנחנו קוראים לזה דת או לא, זה לא משנה. ואנחנו פועלים מתוך האמונות האלה, מתוך ההתניות האלה, והן קובעות את עולמנו. והרבה מהצרות שלנו באות משם. כשאדם מתחיל לצעוד בדרך הרוחנית, ומתחיל לעשות את התמורה הזאת בתודעתו, לדעתכם, מאיזה רובד קל יותר להיפטר? זה המולד או זה שנרכש?
התרבותי.
התרבותי, כן. ממנו יותר קל להיפטר. הוא הרבה יותר מאוחר, שורשיו הרבה פחות עמוקים בתודעה. עמוקים מספיק, כי זה יכול לבוא מילדות. אבל זה המולד הרבה הרבה יותר קשה להיפטר ממנו. והרבה אחרי שכבר רכשנו הבנה אינטלקטואלית של ריקות, עדיין יש הרבה עבודה לעשות עם הבורות המולדת, שהיא ממש ספוגה בדמנו. כמעט כל מחשבה שיש לנו היא ספוגה בבורות. היוצא מן הכלל זה מחשבות שאנחנו רוצים לעזור לזולת. כמעט כל מחשבה אחרת ספוגה בבורות. וגם אלה שרוצים לעזור לזולת, גם שם יש מרכיב גדול של בורות, כי אנחנו לא מבינים מי אנחנו ומי הזולת הזה שאנחנו עוזרים לו. אנחנו לא מבינים את הטבע שלנו, וגם לא את שלהם. אז אנחנו די בצרה. אנחנו צריכים הרבה עזרה. ואחד האימונים היפים שהבודיסטים הקדומים בטיבט הציעו לנו זה האימון הזה. וכפי שראיתם כבר מהפסוקים הראשונים, ההנחיות הן מאוד מאוד פשוטות, אבל לא כל כך קלות ליישום. בפסוק אחד אפשר לתת לכם הנחיה לתרגל חודשיים, אבל ליישם אותה, לראות כל אדם שאתם פוגשים כיותר חשוב מפנינה ממלאת משאלה, זה לא כל כך קל, במיוחד אם הוא אדם מרגיז. אז דיברנו על הבורות שהחזיר הזה מסמל, וכתוצאה מהבורות הזאת אנחנו מתחילים להשתוקק לדברים או להתרחק מדברים. אנחנו באים עם בורות לעולם, הבורות גדלה כשהילד גדל, נוספים רבדים של בורות נרכשת, ואין מנוס מזה, כולנו צריכים לגדול, כולנו צריכים ללמוד לא לרוץ לכביש כשהמכוניות באות, כולנו צריכים לעבור את השלב הזה, אין מנוס מזה. כתוצאה מהזרעים האלה של הבורות שלנו, התופעות במציאות שלנו נראות לנו כאילו שהן באות מצד עצמם בלי קשר אלינו. כשבאה התופעה, אנחנו מיד שופטים אותה כנעימה או בלתי נעימה, באופן אינסטינקטיבי, זה קורה מהר. ברוב המקרים, אלא אם כן אדם תרגל הרבה מדיטציה, הוא אפילו לא מודע כשהוא עושה את השיפוט הזה. זה קורה מהר מאוד. מיד אחרי זה, יש את השלב הבא, שבו אנחנו מגיבים. לדבר נעים אנחנו נמשכים, ומדבר לא נעים אנחנו רוצים להיפטר. אנחנו חושבים, הדבר הזה יביא לי הנאה, והדבר הזה גורם לי סבל או אי נעימות. זה מניע אותנו לאיזושהי צורת תגובה, כזאת או אחרת. והבעיה עם הצורות תגובות האלה, שהן נעוצות בבורות, הן נעוצות באי הבנה של האובייקט. ואז אנחנו רוצים להשיג את מה שגורם לנו, לפי דעתנו, הנאה, ואנחנו הרבה פעמים כדי להשיג את הדבר הזה, לא שומרים היטב על המוסר, או כדי להיפטר ממשהו לא רצוי, אנחנו הרבה פעמים לא שומרים על המוסר, וגורמים לעצמנו צורות צורות בצורה כזאת, וממשיכים את גלגל הסמסרה. כי כל פעולה שלנו תיצור רשומים בתודעתנו, והרשומים האלה כשיפשילו, הם יהיו עם אותו טבע. נמשיך להתגלגל בבורות, ופה יש, הזכרתי לכם בקיצור, את החוליות שמתארות את המנגנון, והראשונה שבהן זה הבורות, שמסומדת פה לידי אישה עיוורת שהולכת עם מקל. כי אנחנו באים עם הבורות הזאת, והיא מסובבת את כל עולמנו. אז מה שמעניין כמובן זה איך אנחנו מפסיקים את הגלגל הזה. איך אנחנו יוצאים מהמצב הנואש הזה, והוא די נואש. אנחנו לפי הבודיזם הסתובבנו בו הרבה הרבה עידנים, וכבר היינו בכל המדורים פה, והנה אנחנו עדיין פה. אנחנו עדיין בעולם שיש בו הרבה סבל. בין אם ברמות
של
הגלי צונמי הגדולים, ובין ברמות יומיומיות רגע רגע. הדברים אולי שלא נקרא להם סבל, המילה סבל בבודיזם, בפאלי אומרים דוקה, אולי אתם מכירים דוקה? בטיבטית אומרים דוניאל, אמרו דוניאל. מסמלת לא רק את הסבל ברמות הגבוהות שלו, כשאנחנו שוברים רגל או כשבאה רעידת אדמה, אלא גם ברמות המאוד מאוד עדינות שלו, ברמה היומיומית, שאני כל הזמן נחשפת לדברים, אני כל הזמן זקוקה לדברים, אני כל הזמן צריכה ללכת למקומות, אני צריכה כל הזמן לאכול, אחר כך להתרוקן, כל השינוי הזה, גם זה, שהוא רגע, רגע, אם מסתכלים טוב, כשאנשים נכנסים למודעות עמוקה במדיטציות, מתחילים לראות את הדוקה בפעולה, הוא כל הזמן שמה. הוא כל הזמן שמה. כל הזמן יש אי מרוצות במיין שלנו. המיין שלנו באופן כרוני, גם אלה מאיתנו שהם יחסית מבסוטים בחיים, מעצם זה שאנחנו בני אדם ובסמסרה, אנחנו נגועים עמוק עמוק במצב שאנחנו בעצם לא מסופקים. אנחנו כל הזמן צריכים לעשות דברים, אנחנו בעצם כל הזמן לא מסופקים. בגלל זה אנחנו קמים בבוקר מהמיטה. יש מצב עמוק שאנחנו לא מסופקים. קשה לתפוס את המידה העדינה, כדי לתפוס אותה צריך להיות מתקדם במדיטציה. ככל שמתקדמים יותר, המודעות מתחדדת, אתם יכולים להתחקות אחרי מנגנון הפעולה של המיין שלכם. בלי זה אנשים יגידו הכל בסדר, ואז אין להם הרבה פעמים מניע להתחיל לשנות דברים. אז כאמור, כדי לעצור את הגלגל, אנחנו צריכים איכשהו לנטרל את שלושת הגנרלים האלה. זה המנוע. אם אלה הגלגלים, זה המנוע. ופה זה התוצאה של לאן שאנחנו נופלים. אותו אנחנו צריכים לנטרל. זה אומר שאנחנו צריכים לנטרל את הנגעים הרוחניים, את כל 84,000, אבל אנחנו לא עובדים אחד-אחד על ה-84,000, לא מהתחלה. בהתחלה מתחילים למתן את אלה, להבין אותם, להכיר אותם, להכיר איך הם מפעילים אותנו כדי שהם יפסיקו להפעיל אותנו. אז כל אחד מהם יש אנטידוט. אז למשל, מה האנטידוט לחזיר, לבורות? חוכמה. האנטידוט לבורות זה חוכמה. זה כל הלימודים על מאיפה באה המציאות שלי. מה הקשר בין הדברים שמופיעים בחיים שלי ובין התודעה שלי. ואנחנו אומרים שכל מה שמופיע במציאות שלי הוא בעצם השלכה מתוך התודעה שלי. ודיברנו על זה, ואני אחזור לדעת. כי אנחנו אומרים תמיד שצריך לשמוע את זה 7,000 פעמים. לא בגלל שזה כל כך קשה להבנה אינטלקטואלית, אבל זה כל כך קשה לפעול משם, להפנים את זה. שנים אחרי שאתם שומעים את זה, מישהו בא ועושה משהו ואתם אומרים הוא כזה אידיוט. זה לוקח זמן להבין שאם אתם פוגשים אידיוט, הוא משקף לכם משהו אצלכם שיש לכם הזדמנות עכשיו לבאר או לחסל. לוקח המון זמן לקחת אחריות מלאה על כל מה שקורה סביבכם. מי שישלים את העבודה הזו, שזה נדיר, אבל מי שעשה אותה ממש או במידה רבה, זו צורת חיים מדהימה, צורת חיים מאוד אצילית. זו צורת חיים שבה אין לכם יותר מי להתלונן. אין ממשלה להתלונן עליה, אין משטרה להתלונן עליה, אין כבישים להתלונן עליהם, אין שום דבר שאתם יכולים להתלונן עליו, כי אתם באופן עמוק מבינים איך זה בא מכם. לא רק שאין את מי להתלונן, אין את מי להשים. הסיפור שמספרים הרבה פעמים בדרמה על הסירה, אולי שמעתם אותי מספרת, מעשה באדם שחותר לו בסירה בכנרת, ורואה מולו ספירת מרוץ שמתקדמת לעברו, והיא במסלול שהיא אוטוטוט הולכת להתנגש בו, והוא איתי, והסירה מהירה. ומה זה השייט הזה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא עוד מעט התנגש בי, והוא כולו מתמלא פחד ודאגה, ואולי חמת זעם על השייט הזה, ומגיעה הסירה והיא ריקה. אין שם שייט. כל הכעס, כל האנרגיה הזאת הופנתה לאט. אין שם אף אחד. אז זה קצת להמחיש את החוויה של מי שחי מהמקום הזה. אין, הסירה ריקה. הסירה ריקה. וכשאין כנגד מי להפנות את הרגשות האלה, הבנת הריקות מביאה לתובנה עמוקה כזו. ואז אין כנגד מי להפנות את כל הרגשות השליליים, ואז הם נעלמים. כי הם נמר של נייר. אבל כדי שאנחנו נוכל לפענח אותו, אנחנו צריכים לעבוד קשה. כי אין להם כוח משל עצמם, חוץ מזה שאנחנו נותנים להם. אנחנו לא יודעים איך אנחנו עושים את זה. בעיקר בגלל שאנחנו לא מבינים ריקות. כן, בבקשה.
רציתי לשאול את השאלה להבנה עמוקה של הכל סביר בעצם בקעה של מה שקורה בתחילה, האם זה לא יכול לגרור האשמה עצמית?
גם את יש לך השאלה. את ניתשי. הבודיזם מלא באמצעים להיפטר מהנגעים הרוחניים. זה עבודה גדולה גדולה. זה לוקח הרבה זמן להיפטר מהם לגמרי. אבל קודם להרגיע אותם, כי כל עוד הם מנגנים לנו בעוצמות גבוהות בתודעה שלנו, זה מאוד מבלבל אותנו, זה מאוד אוכר את התודעה שלנו ומבלבל אותנו, ואנחנו לא יכולים לראות ברור, אנחנו לא יכולים לראות נכוחה מה קורה. אז יש הרבה אמצעים בבודיזם, קודם כל להרגיע אותם, ובהדרגה בהדרגה לחסל אותם. אז אמרנו, לבורות, האנטידוט זה החוכמה, זה להבין את העובדה הזאת שהדברים אין להם קיום מצד עצמם. לא רק שאין להם קיום מצד עצמם, גם אין להם שום תכונות מצד עצמם. הדברים הם ריקים מקיום עצמי, כתוב בסוטרת הלב, אין להם התחלה, אין להם סוף, אין להם תכונות, כל זה כתוב, וכל זה נכון. דורש זמן לראות את זה. מה פירוש שאין לדברים קיום עצמי, ואין להם שום תכונות מצד עצמם? למה הכי חשוב זה הקטע של התכונות? הם לא טובים מצד עצמם, הם לא רעים מצד עצמם. אדם הוא לא אויב מצד עצמו, והוא לא ידיד מצד עצמו. עובדה, יש אנשים שהיו ידידים שלי והפכו לאויבים שלי. אתם מכירים כאלה בחיים שלכם? זה יכול לקרות בין רגע. או בעד רגע. כי אילו הם היו מצד עצמם ידידים שלכם, אז הם תמיד היו חברים שלכם. אם הם היו אהובים שלכם מצד עצמם, אז הם תמיד היו אהובים שלכם. אבל אנשים מאבדים אהבה ומאבדים ידידים, נכון? או ידידים הופכים לאויבים. וגם ההפך קורה. כי הם לא אויבים מצד עצמם והם לא ילידים מצד עצמם. הם לא טובים מצד עצמם, הם לא רעים מצד עצמם. אם הם היו טובים מצד עצמם, אז אותו אדם שאתם חושבים שהוא טוב, כולם היו חושבים שהוא טוב. אבל תמיד אפשר למצוא מישהו שחושב אחרת. או אולי יותר קל לחשוב בדוגמה הפוכה, במקרה שאתם לא אוהבים מישהו. תמיד יש מישהו שכן אוהב אותו, לפחות עוד אמא שלא אוהבת אותו. רואים את הרעיונות, ג'וני רצח ואנס, ומביאים אותו לברברה וולטרס, והיא עושה איתו אינטרוויו ב-2020, ומביאים את אמא של ג'וני, והיא אומרת, ג'וני ילד טוב. הוא תמיד היה ילד טוב. ככה שלא מצד עצמו או כך או אחרת. אנחנו לא באים להכחיש שהוא עשה את המעשים שמדווחים עליהם. אנחנו גם לא באים להכחיש את החוויה שאנחנו חווים. אם אני חווה מישהו כמתאכזר אליי, אז הוא מתאכזר אליי באותו רגע. בשבילי באותו רגע הוא אדם אכזרי. אנחנו לא באים להכחיש את זה. אני לא עושה invalidation. אני לא עושה חוסר תיקוף לחוויה שלי. כי אני באמת סובלת באותו רגע. אבל מה שחשוב זה שאני אזכור כל דבר, בלי יוצא מן הכלל, כולל הדבר הזה, הוא הפשלה קרמית. הפשלה קרמית במסך שהוא ריק. אז אני באיזשהו שלב קודם זרעתי זרע שבו אני התאכזרתי לזולת. וזה יכול היה להיות באופן שונה. יכול להיות מעשה שונה ונסיבות שונות ואדם שונה ועוצמה שונה. יכול להיות שאני התאכזרתי במילים למישהו, אמרתי למישהו משהו שפגע בהם, וחוזר אליי אדם שאולי מתעלם בי, פיזית. זה יכול להיות. זו אותה אנרגיה שחוזרת אליי, והיא תמיד חוזרת בהגברה. אם אני זוכרת את זה, אז זה לא שעכשיו לא מתעללים בי, עכשיו מתעללים בי, אבל אין את מי להשים. אין את מי להשים. זו אנרגיה שאני זרעתי, ועכשיו היא מפשילה. אז אדם שכבר יצר את התובנות האלה מאוד עמוק בליבו, וזה צריך להיות מאוד עמוק, כי כשההתעללות גדולה, זה קשה לשמור על השלווה הנפשית במצבים קשים האלה. אבל אדם שיצר את התובנות האלה עמוק בליבו, ממשיך לאהוב את המתעלל. עדיין התעללות שמה והכאבים ישנם, אבל המים לא מופרה לחלוטין. המים נשאר שקט כמו בריכה. ויש חוכמה שמבינה עכשיו חוזר אליי משהו שאני זרעתי. ומכיוון שהמים שקט לחלוטין, והלב פתוח ואוהב, בזה זה נגמר. הקרמה הפשילה, חזרה, סוף, נגמר. הבריכה נרגעת. זה מפשיל, אין יותר. אין יותר. את זה גמרתי. ולאט לאט אדם כזה יחסל את כל הסבל בחייו, עד שיגמר הכל. אם הוא גם למד לטהר, הוא יכול לטהר בצורה מונעת קרמה, כדי שהיא לא תפשיל בכלל. ואנחנו רואים שאפשר לעשות את זה. לא צריכים לחכות שהכל יפשיל. אפשר מראש לטהר. דוגמה שרציתי לספר לכם.
בהקשר הזה.
הסינים כבשו את טיבט, והכניסו לבית סוהר הרבה למות גבוהים ומתקדמים. ומסופר על הלמה שישב 18 שנה בכלא של הסינים בטיבט, והוא אומר שהוא כמעט איבד. I almost lost it. I almost lost it, זה ביטוי, כאילו, כמעט נכשלתי. במה? ולא להאשים אותם. ב-18 שנה, הוא אומר, היה 3 או 4 פעמים על סף המקום הזה שהוא מאבד את האהבה אליהם. תחשבו 18 שנה בעינויים, נשאר פתוח. איזה תרגול זה, איזה תרגול זה. והם יוצאים, הם מדהימים, הם כמו פנינים זוהרות, הם מדהימים. אז כאמור, אחד הדרכים החזקות ביותר, האנטידוט לכל המגעים הרוחניים, זה הבנת הריקות. ולא רק האדם שמתעלל בי או מציק לי הוא ריק, גם אני ריקה. גם אני ריקה. אז זה תרגיל ארוך שלא נוכל לעשות אותו היום כאן. אתם מוזמנים לבוא לריטריטים שלנו, אנחנו עושים שם את המדיטציות האלה שבהדרגה, בהדרגה בונים בנו את התובנות האלה ומרגיעים את הגלים האלה. הם ריקים, אני ריקה, המעשה ריק, המעשה שנעשה לי הוא ריק, והרגע שעולה בי גם הוא ריק, הכל ריק. אנחנו תכף נעשה מדיטציה להמחיש לכם את זה קצת. והחוכמה היא להישאר במקום הזה. אם הצלחתם להשלים את המשימה של הבנת הריקות שלכם, של הסביבה, של הרגש, של המעשה, מה שאנחנו קוראים הריקות של שלושת המעגלים, אם השלמתם את המשימה, אתם מבינים את זה עד הסוף, אז פרצתם, פרצתם מתוך הסמסר. כי חיסלתם את החזיר, ולכן החוליה הזאת התנתקה, איננה. בלי חוליה אחת, כל ה-12, כל הגלגל שיניים הזה מפסיק לעבוד. אחד מזין את השני. וזאת העבודה שלנו. זאת העבודה שלנו, זה להגיע למקום הזה. אנחנו נעשה מדיטציה לא ישירות על הבורות, אלא אל אחד הנגעים האחרים, שזה היונה שם במרכז, שהיא ההשתוקקות. ההשתוקקות לאותם דברים שאנחנו מוצאים אותם כאטרקטיביים ורוצים אותם לעצמנו. אני אקדים כמה מילים. יש לפעמים הרושם שהבודיזם רוצה שלא נשתוקק לכלום ולא נדחה מכלום ונהיה כמו איזה צמח. וזה לא נכון. אנחנו לא רוצים לחבות את האש. אנחנו רוצים לחבות את האש שצורבת, את האש ששורפת. את הלהט אנחנו רוצים לשמור, אנחנו צריכים להט כדי לעשות את העבודה למשל. לבצע את התרגול, את הלימוד, להקדיש את המאמץ הדרוש, צריך מאמץ גדול כדי להשלים את הדרך. הוא צריך להיות מלווה בלהט. להט להגיע להערה הוא נפלא. באותה מידה הסלידה מסמסרה היא נפלאה, שעת הנפש מסמסרה נחוצה כדי שנעשה את הדרך. אנחנו צריכים גם לסנוא את המצב הזה שאנחנו סובלים ואנשים סובלים, וגם להתלהב מהמצב המואר שבו אנחנו הפסקנו את הסבל שלנו ועוזרים לאחרים להפסיק את הסבל שלהם. אז את אלה אנחנו רוצים לשמור. אז לא כל שוקה ולא כל סלידה הם פסולים. אלו פסולים. אלו שלא מבינים מאיפה באים דברים נעימים ובלתי נעימים לחיים שלי. זאת אומרת, סלידה והשתוקקות שבאים מתוך פי החזיר. אלו שהם ספוגים בבורות, אלו מזיקים מאוד, אלו גורמים לנו את כל הסבל. אנחנו קוראים לזה לפעמים liking במקום desire. Liking. כי desire זה בא לנו כמו קונוטציות מיניות או דברים כאלה. זה לא חייב להיות בעוצמות האלה. זה כל דבר שאני רוצה, כשאני לא מבינה מאיפה הוא בא. אז אנחנו אומרים באנגלית ignorant liking. לא כל liking, אלא ignorant liking. Liking שהוא בא מאי הבנה. ובאותה צורה, הצד השלילי זה disliking. Ignorant disliking. אז עכשיו נעשה מדיטציה על ההשתוקקות של מקורה בבורות. זה יהיה נושא המדיטציה. חשוב לכם בנוח. חשוב במדיטציה להקפיד על גב ישר. התמקדו לנשימה. התמקדו באותה נקודה שבה האוויר נכנס ויוצא מן הנחיריים. שימו לב לתחושה בנקודה הזאת. וכעת נסו להיזכר באיזה אובייקט שהוא נעים לאחד החושים שלכם. איזה חפץ יפה, או איזה מוזיקה שאתם אוהבים, או איזה מאכל שהוא טעים לכם. דברים שאתם נמשכים אליהם. משהו שהוא אטרקטיבי לאחד החושים שלכם. זה יכול להיות מגע של מישהו שנעים לכם. ושימו לב שכשאתם נזכרים בדבר הזה, איך מיד אתם מקטלגים את זה כנעים. אתם חושבים על האובייקט הזה והוא מיד מעורר בכם תחושה של נעים. וזה קורה כמעט מיד כשאתם חושבים על אותו אובייקט. עכשיו נסו לאתר איפה הנעים הזה. האם האובייקט מביא איתו את הנעימות? נאמר שזו עוגה שאתם אוהבים. האם העוגה היא טעימה מצד עצמה? האם ההנאה, הנעים, הוא בתוך העוגה? אילו הנעים היה בתוך העוגה, אז כל אחד שהיה פוגש את העוגה הזאת היה משתוקק אליה. אנחנו יודעים שזה לא נכון. לא כולם אוהבים את העוגה הזאת. אז היא לא יכולה להיות נעימה מצד עצמה. ואם כך, מה זה שעושה אותה נעימה? או אטרקטיבית בשבילכם? איפה זה נעים? אם זה לא בא מהעוגה או מהחפץ שעליו אתם מודדים, אז מאיפה זה כן בא? ואם אתם אומרים שזה בא מכן, כי אין יותר מדי אפשרויות, אז בואו תחפשו איפה הנעים הזה. איפה אצלכם הנעים הזה? נאמר, אם זה חוש טעם, האם זה בלשון? או אם זה חפץ שיפה לעין, האם הנעים הוא בעין? או באף, או באוזן? האם זה בעברי החושים שלכם? האם אתם יכולים למצוא את זה שם? איפה? באיזה חלק של הלשון? האם זה משהו פיזי? האם זו תחושה פיזית? או שזה בראש שלכם? אז תחפשו איפה שם. אולי זה במגע שבין עברי החושים והחפץ. אם ככה, איפה זה בדיוק? תנסו לאתר את זה, איפה זה בדיוק? איפה הנעימות? איפה האטרקטיבי? איפה ההנאה? אז ראינו עד עכשיו שהחפץ, נאמר ההוגה שמייצגת את החפץ האטרקטיבי שלכם, היא לא אטרקטיבית מצד עצמה, כי לא כולם רואים אותה בתור כזו, ולכן היא ריקה מלהיות אטרקטיבית מצד עצמה. וגם ראינו שהתחושה של הנעימות או הנאה שבאה מאותו חפץ, גם היא ריקה. חיפשנו אותה קצת. אם אתם מחפשים אותה, אתם לא יכולים למצוא אותה. היא לא שמה מצד עצמה, אי אפשר למצוא אותה בכלל. ומה איתכם? מה לגביכם? תסתכלו על עצמכם נמשכים אל החפץ או אל ההוגה. התבוננו בעצמכם חושקים בדבר הזה. מה קורה לכם באותו רגע שעולה ההשתוקקות לחפץ או לבן אדם? מה קורה במיינד שלכם? מה בדיוק קורה כשאתם משתקקים לחפץ או לבן אדם? נסו להתחבר להרגשה. יכול להיות שקשה לכם לראות, אולי דעתכם מוסחת או שאתם לא מרוכזים טוב, זה בסדר, פשוט תחליטו לעשות את העבודה בעתיד. ותעשו כמיטב יכולתכם עכשיו. אז שימו לב לתודעה שלכם, מה קרה בתודעה שלכם ברגע שהתעוררה השתוקקות. אולי יש רצון להחזיק את החפץ או את הבן אדם. אולי יש רצון לעוד. או אולי יש רצון לא לוותר על זה, שיהיה תמיד איתכם. שימו לב מה מתלווה להשתפקות. ובמידה שבה הצד הרכושני הזה שרוצה להחזיק בחפץ או לא לוותר עליו או עוד ממנו, זה אינדיקציה לזה שאתם מאמינים שהחפץ הוא זה שמביא לכם את ההנאה. אנחנו חושבים שההנאה באה מהחפץ או מהבן אדם. אם ככה תחפשו את השמשות, תלכו שוב לחפץ. איפה בחפץ, בהוגה או באדם האהוב או במוזיקה הנעימה, איפה בדיוק התכונה הזאת של להיות נעים? איזה מרכיב של ההוגה הוא נעים? איפה בדיוק? אם זה אדם אהוב אליכם שאתם נמשכים אליו, איפה בדיוק בפנים שלהם אולי? איפה בדיוק בפנים שלהם? באף? האף הוא אטרקטיבי? הוא זה שגורם לכם את ההנאה? הגבות שלהם? תחפשו בדיוק. איפה ההנאה? ואם אפשר שתימשכו לדבר הזה בלי לרצות להחזיק בו, אם זה אפשרי בשבילכם. תבדקו, תנסו איך זה להשתוקק לדבר הזה ולרצות להחזיק בו, לעומת להשתוקק לדבר הזה בלי לרצות להחזיק בו. האם יש כזה דבר בכלל? האם אפשר שתהיה איזה מין משיכה שהיא טהורה מבחינה זאת שאתם לא רוצים להחזיק בדבר הזה? האם זה אפשרי בשבילכם? או שזה אוקסימורון, או שאין דבר כזה בכלל, שזה סתירה בתוך המשפט אולי? תבדקו. הרבה פעמים אנחנו משתקקים לדברים שמעולם לא חווינו. אנחנו אפילו לא מכירים את הטעם. הרבה פעמים אנחנו משתקקים לדברים שלעולם לא נחווה. מה זה מביא? אז זו מדיטציה של התבוננות כשעולה תשוקה. וכמעט כל שוקה שעולה בנעוצה עמוק עמוק בבורות, באי הבנה. כי העובדה שיש שוקה לחפץ, מידע שאנחנו חושבים שהנאה באה מהחפץ, או מהבן אדם. עכשיו, נניח שהשגתם את מבוקשכם. מה קורה אחרי זה? תבדקו. האם זה קיבע את שוקתכם? או שאולי זה יגביר את התיאבון לעוד? אולי לא מיד עכשיו, אולי פעם אחרת. ובכלל, מאיפה באה השתוקקות הזאת? אולי באה מזה שהשתוקקתם לדברים כאלה בעבר, והנטייה כבר ישנה בתוככם. אנחנו אומרים שככל שאנחנו משתקקים יותר, ככה ההשתקקות מתגברת, וזה כמו לשתות מי מלח שלעולם לא יכולים להרוות אותנו. אז תבדקו. האם זה נכון בשבילך? נסו למקד את המחשבה כרגע במסקנה מכל ההתבוננות הזאת. אם הגעתם לאיזה מסקנה, או לאיזה תובנה, או לאיזה חוויה התנסותית, נסו להתמקד בה. לאט לאט תקחו את העיניים. אז זו דוגמה למדיטציה אנליטית. מדיטציה אנליטית שמתבוננת ומנסה לבחון מקרוב. וכמובן, ככל שהריכוז שלכם יותר טוב, אתם יכולים יותר להתבונן מקרוב, ויותר ללמוד, ויותר להבין את הפעולה של המיינד. ולאט לאט השדים הגדולים האלה של הנגעים הרוחניים מאבדים מכוחם, כי כשאתם מתבוננים בהם, הם מתעדים, כי הם נמרים של נייר. הם אותו שייט שלא קיים בסירה, אבל משיטים אותנו כל הזמן. ורק אולי נסיים עם הפסוק הזה. הפסוק אומר שאנחנו מבקשים שבמהלך היום, בחיי היום יום, אנחנו מסתכלים כל הזמן במודעות מה עובר במיינד שלנו, וכשבאה המחשבה השלילית או זדונית, אנחנו מנסים לעצור בה, כי היא פוגעת בנו והיא פוגעת בזולת. כל מחשבה כזאת יש לה השפעה עמוקה על חיינו. נגיד מחשבה כועסת, יש לה השפעה מאוד עמוקה על חיינו. דיברנו על הטייפ הזה שרושם כל מעשה דיבור ומחשבה, נכון? בסיום כל מעשה דיבור ומחשבה, כשהסתיים המעשה, נותר רישום בטייפ שלנו. ודיברנו על זה שהרישומים האלה יושבים שם בטייפ, צבועים בגוון של המעשה שעשינו, אם הוא היה טוב או רע, אם הוא נעשה בכוונה עמוקה או בצורה חטופה וכך הלאה. ויש לכל מעשה כזה כמה תוצאות, כמה השפעות על החיים שלנו. השפעה אחת היא שכשהזרע יפשיל, הרישום הזה, זה הזרע הקרמי, כשהוא יפשיל, יבוא אלינו משהו בחיים שיש לו את אותו הגוון, מאותו הצבע. הדוגמה שאני אוהבת לתת זה, אם עשינו מעשה נדיבות, יהיו נדיבים אליי, יעזרו לי. אם עשיתי מעשה של קמצנות, לא נתתי כשיכולתי לתת, אז אני אתקל בדיוק אותה המציאות, אלא שהיא תחזור אליי. אנשים לא ייתנו לי כשאני אצטרך. אז זה מה שנקרא תוצאה תואמת. התוצאה תואמת למעשה. יש סוג שני של תוצאה, שנקראת תוצאה מפשילה, והיא קובעת את הגלגול הבא שלנו. לא כל מעשה קובע את הגלגול הבא שלנו, אבל יש כמה מעשים שעשינו בחיים שלנו, שהם במיוחד דומיננטיים, שהם נעשו כלפי אובייקטים במיוחד חשובים לנו, אנשים שגמלו איתנו הרבה חסד, וכלפיהם פעלנו, אם מתוך אהבה גדולה או אם מתוך שנאה גדולה. או זה או זה. אז הבן אדם שכלפיו אנחנו פועלים, או האובייקט שכלפיו אנחנו פועלים, קובע את עוצמת הרישום הזה, ויש מעשים שהם כל כך חשובים שהם יקבעו את הגלגול הבא שלנו. לטוב או לרע. אז זה תוצאה מפשילה. יש תמיד תוצאה של נטייה. זאת אומרת, אם אני שיקרתי, אני מגבירה את נטייה לשקר. פעם הבאה יהיה לי יותר קל לשקר, ובסוף אני אהפוך לשקרן כרוני. כל מעשה מגביר את הנטייה להמשיך לפעול באותו דפוס. הוא פשוט יוצר דפוסים אצלנו. ויש את סוג רביעי של תוצאה, וזו תוצאה סביבתית. זה ישפיע על הסביבה שבה אני אמצא. ודיברנו על זה, נתנו טבלה שלמה של מעשים ותוצאותיהם עם כל הניואנסים. יש עוד, בקורס 14 נעשה טבלה יותר ארוכה. ודברים לפעמים לא צפויים. אתם זוכרים, דיברנו על אם אני מוצאת את עצמי בשטח שהוא קשה למעבר, בורות ומאמורות, או אבנים חדות, או שברי זכוכית, או דברים כאלה. יש לזה לגמרי קשר להרגלי הדיבור שלי. אם אני למשל משתמשת בשפה בוטה וצעקות, מדבר בגסות אל אנשים, אני אמצא את עצמי במקום של קוצים ודרדרים ושברי זכוכית ודברים חדים, ואולי עקרבים או חרקים או קצים. זה יחזור אליי בצורה כזאת, החוויה הזאת של הבוטות. יכולה לחזור דרך הסביבה. גם אנשים ידברו אליי.
באופן בוטה.
זה התוצאה התואמת, אבל ברמה הסביבתית זה מה שיכול לקרות. או תאומות נפערות פתאום, ופתאום הכביש מסתיים בגלל שהיה איזה שיטפון או משהו. זה בא מדיבור מפלג, מדיבור שמרחיק אנשים זה מזה. מדבר על הרגל עמוק של לעשות דברים כאלה, הוא יוצר את המציאות שלנו. ולהפך, כל אספקט של המציאות שיש לנו כרגע, בא מאחד כזה בעבר. אז מאוד חשוב ללמוד אותם, לא כל כך כדי להאשים את עצמנו, אלא כדי נסתכל מה יש ואיך נתקן את זה. יש אנטידוט, לכל אחד כזה יש אנטידוט. אז זה היה פסוק 3, גרסה מורחבת קצת. אפשר לדבר עליו בלי סוף, כי הנגעים רוחניים הם נושא גדול. בבקשה, אדוני.
כמו המדיטציה של ההשתתפות, שזה השתתפות אפילו לפסוק טוב. אז אם זה, כאילו, המדיטציה מלמד אותנו, זה מתחיל על רידה, מתחיל על רוחה טובה, ובעצם זה לא שמה, אז בעצם אפשר
לבטל
על זה מהחיים,
ולהסתפק
בלחם,
ולא
זה נגמר.
שאלה טובה. אני אוהב לשתות כוס קפה אחרי צהריים, אז מה? לא לשתות כוס קפה אחרי צהריים? בוא נראה, נגיד שאתה אוהב כוס קפה אחרי צהריים. למה אתה אוהב כוס קפה אחרי צהריים?
זה לי, זה מהם, זה לא קצת.
מרגיע, או מעורר, או מה שזה יהיה, כן? אז יש הנחה, שכל הדברים האלה יבואו מהקפה, נכון? שהקפה מחזיק בו איכשהו את כל ההנאות האלה, נכון? יש הנחה. זאת בדיוק הייתה המדיטציה שלנו, אני רוצה לחפש איפה זה ישנו בקפה. איפה הקפה מחזיק את הרוגע או מה שאתה מנסה להפיק ממנו. ואם תחפש, תראה שהם לא שמה. אם באמת תחפש, תראה שאתה לא יכול למצוא אותם בתוך הקפה, כי אחרת כל אחד היה בדיוק אוהב את אותו הקפה באותה צורה, נכון? וזה לא נכון.
קפה דווקא זה, יש את הקפאית שמעורר במוח, שעושה כולה כימית שגורמת לב.
אז זה כבר לא מהקפה, זה כבר תלוי בבן אדם. אז בגלל הבן אדם, אז הכנסנו את הבן אדם כבר, אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לחפש איפה זה בבן אדם, אם באמת עשית מדיטציה, את לא תמצאי את זה גם בבן אדם. וזה לא מכחיש את המציאות הקונבנציונלית. באופן קונבנציונלי אני רוצה את הכוס קפה שלי. אבל עד שלא אבין את הריקות של הכוס קפה ושל ההשתקקות שלי לכוס קפה ושלי, עד שלא אבין את זה, אז כשאני לא אקבל כוס קפה אני אהיה אומללה, או לא יהיה לי טוב, או כשהשכן לא יתנהג כמו שאני מצפה אני אהיה אומללה. כי אז אני נותנת כוח לדברים שאין להם כוח. מעולם לא היה להם כוח, לא ייתכן. ונגיד יותר מזה, במידה אתה משתוקק לכוס קפה, אם הכוס קפה מצליחה להרגיע אותך או לא, או לעורר אותך או לא, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, נכון? לפעמים אני מתוחה ורוצה להירגע מהדבר הזה, ולפעמים אני שותה ואני עוד יותר מתוחה. מה שמעיד שזה לא בא משמה. הסיבה לא באה מהקפה והיא לא נפטרת מהקפה, אף פעם. זה איך שזה עובד, זה יכול להרגיע אם יש לי קרמה להירגע באותו זמן. ואם אין לי קרמה להירגע באותו זמן, אז זה לא ירגיע אותי. וכל הדברים הקונבנציונליים, הם עובדים ברמה של איך, זה איך שדברים עובדים או שהם לא עובדים. זה אף פעם לא למה.
אותו הקשר, אמרת אני כבר מבין את זה, אני מבין שזה לא בקפה ושזה אולי קשור בי ואולי זה בא ממני ואיזשהו אופן. אני לא יכול להבין שבעצם יש דברים
שמוציאים
ממני משהו? משהו שחבוי, זה הנאה שחבויה בי.
איפה היא חבויה? בוא נחפש אותה.
זה,
בוא יודע. וזה נכון שכשאתה מתחיל להגות ככה בריקות של דברים, אתה יכול לשנות הרגלים, והם משתנים גם. במיוחד אם הם שליליים, אם הם מזיקים, זה דרך נפלאה להיפטר מהם. ואנשים מגיעים לזה שהם לא צריכים את הקפה, ויש אנשים בריטריטים אוכלים כזית, כשהמים נהיה מאוד טהור, אתה לא צריך הרבה. אתה כמעט לא צריך כלום. הצריך הזה הוא בגלל האיתור. הגוף הזה שהוא צריך דברים והוא מייצר פסולת וכך הלאה, הוא לא טהור. לבודה יש גוף עשוי אור שלא צריך שום דבר. זה לגמרי מזרקה ספונטנית שבאה מייחסת. כל זה מייצר חבר לא צריך שום דבר מבחוץ. כלום. כל חוקי הכלכלה מבוססים באי הבנה. עובדה, כל כך הרבה כלכלה לומדים ויש עדיין מחסור בעולם, נכון? עוד לא הבינו מה מייצר שפע. זה לא נכון שיש כמות מוגבלת של משאבים ואם לי יש יותר אז לך יהיה פחות, זה לא נכון. אם אני מבינה את החוקיות של קרמה, אני יכולה לייצר שפע בשביל כולם. אני יכולה שיהיה לי ויהיה גם לך. זה לא נכון שאי אפשר לאכול את העוגה ולהפסיק בה, זה פשוט לא נכון. כל ההתניות האלה שלנו, זה מערכת של אמונות שאנחנו מאמינים בה, ואנחנו פועלים על פיה, אנחנו מגיבים על פיה, אנחנו עושים החלטות על פיה, והן כולם שגויות. כן, אני לא מבין עוד כמה ורקות, כן.
אנחנו יודעים שאנשים נמשכים לדברים שונים. למשל, יש בן אדם שיש לו תשוקה ללמוד רפואה, זה לא פרופי. ולבן אדם אחר יש תשוקה ללמוד מוזיקה. האם גם במקום הזה את אומרת שהתשוקות מגיעות מבורות? זאת אומרת, כי יש משמעות לזה שבן אדם אוהב משהו מסוים. שחלה.
תודה על השאלה. כשאנחנו אומרים שדברים באים מבורות, אנחנו לא בהכרח פוסלים אותם. המילה בורות היא שלילית כזאת בעברית, גם באנגלית, אבל אנחנו לא בהכרח פוסלים אותם. זה נכון שרובנו פועלים מתוך בורות כי אנחנו לא מבינים קרמה וריקות. זה עדיין לא אומר שכל מה שאנחנו עושים הוא שלילי. זה עדיין לא אומר שזה רע להשתוקק לכוס קפה או לרצות ללמוד רפואה. תלוי מה מניע אותך. בגדול אפשר להגיד שאם המעשה הזה יביא ברכה לזולת, אז הוא מעשה טוב, גם אם הוא נגוע בבורות, הוא עדיין נגוע בבורות. אותו אדם שרוצה ללכת ללמוד רפואה, נגיד יש לו מניעים תיאורים של לרצות לרפא חולים ולעזור למי שכואב לו. זה מניע נפלא. עדיין יש שם בורות כי הוא לא מבין מי הוא. הוא לא מבין מי הזולת הזה שהוא עוזר לו. הוא גם לא מבין מאיפה באמת באה עזרה. כי התרופות וכך הלאה זה איך שהיא מגיעה. וכל רופא יגיד לך שהוא יכול לתת אותו טיפול לשני אנשים, ואצל אחד זה יצליח ואצל השני לא. וזה לגמרי פונקציה של הקרמה של אותו בן אדם. לגמרי. ורופא, ככל שהוא מבין את זה יותר, הוא נהיה גם רופא יותר טוב. כי זה לא באיך, זה בקרמה. אנחנו ספוגים בבורות ופועלים בעולם של בורות. זה לא אומר שהכל שלילי. זה שני דברים שונים. כן. מישהו שמתעלל, כן.
עכשיו הבאת, אנחנו מדברים שזה נוגע לקרמה, אבל זה מתעלל. השאלה, כן, גם כאלה, אלה שאולי שם דוגמה, שבאת כאלה. אני גם יכולים לשאול, מה אתם יודעים עליי?
תודה רבה. מוכרחים להשמיעים את הדיון בשאלה הזאת. נכון שההתעללות היא ריקה. היא לא התעללות מצד עצמה. כשאני רואה התעללות, אני כבר עשיתי פה שיפוט שלם. נגיד מישהו בא ומסובב לי את היד. לסובב את היד זה לקחת חפץ ולסובב אותו. מה הופך את זה להתעללות? מצד עצמו זה לא התעללות. אבל עכשיו בעולם שלי זה מופיע כמשהו שמחאיב למישהו או מזיק למישהו. ככה משילה לי קרמה. אני רואה התעללות כי אני התעללתי בעבר. איך אני עכשיו אפחית את הסבל בעולם, את הסבל שאני חווה או שאני רואה סביבי, אני חייבת לפעול לעצור את ההתעללות. זה מה שעזרה זרעים בשבילי לראות פחות ופחות התעללות בעצמי ובזולת החיים שלי. מכיוון שהקרמה שלי עכשיו היא כזאת שהיא כופה עליי להשליך את המעשה הזה שהוא ריק מצד עצמו כהתעללות, אני לא יכולה להתעלם מזה, אני לא יכולה להתעלות בריקות כהמטלה לא לפעול. להפך. אנחנו אומרים בדיוק להפך. מכיוון שהמעשה ריק, הוא מופיע לי כהתעללות בגלל שיש לי זרעים של התעללות שמפשילים. והדרך היחידה שאני יכולה לחסל סבל לי ולזולת, זה אם אני עכשיו אפעל לעצור את ההתעללות הזאת. אני חייבת לפעול לעצור את ההתעללות, כי ככה זה מופיע בחיים שלי. המעשה נראה לי כהתעללות, ולכן אני חייבת להתייחס אליו ככה ולפעול בהתאם. אבל בשום אופן לא לשפוט את האדם ש... עושה את המעשה. אין לי מושג מי הוא, אני לא יודעת מה הכוונות שלו, אני לא יודעת למה הוא עושה מה שהוא עושה. לא לעשות ממנו אדם מתעלל מצד עצמו, כי הוא לא. הוא ריק. המעשה שמופיע, מופיע בעיניי כהתעללות, הוא פוגע במישהו, אני חייבת לעזור לאותו אדם. אני חייבת. אבל לא לסגור את הלב כלפי אותו בן אדם שמתעלל. כמה פסוקים ממאסטר שנטי דבר. פסוק 67. פסוק מאוד מפורסם עם אסו שנתי דבע. ברוב בורותם יש מי שפוגעים, אחרים מגיבים בשנאה. מי מבין אלו מדופי נקי? שניהם נוהגים בשגיאה. זה פסוק נורא חשוב, נורא מעניין. הוא מדבר על התוקפן ועל הקורבן. התוקפן בא ומתקיף. הוא פועל בשגיאה, למה? הוא בא להזיק לזולת, לגרום נזק לזולת, הקרמה הזאת תפשיל לו על ידי זה שיחזור אליו סדר. אז הוא גורם לעצמו צרות צרורות. הוא חושב שהוא מציל את עצמו מאיזה נגע מיידי שהופיע בחייו, ומבטיח בצורה כזאת שהנגע הזה יחזור אליו בעתיד. קרמה לוקח לה זמן להפשיל. כל פעולה שאנחנו מתקיפים מישהו, זה הדרך הבטוחה, היחידה, להבטיח שיתקיפו אותנו. היחידה, אין דרך אחרת. אז הוא פועל
בשגיאה.
מה עם הקורבן? או מישהו מהצד בכלל שרואה את המחזה, מגיב בשנאה, שופט את התוקפן וסוגר את ליבו אליו, ושונא אותו על זה. גם הוא פועל
בשקיעה.
גם הוא פועל
בשקיעה.
למה? הוא לא מבין מאיפה התוקפן הזה בא אליו, הוא לא מבין שזה זרעים שלו שהפשילו, הוא רואה את התוקפן כבא מצד עצמו, מבחוץ, לא לוקח אחריות על מה שקורה, זה בא מחוץ לי, מגיב בשנאה, שנאה זה גם צורה של תוקפנות במחשבה. זה רגש, זאת מחשבה שמבטיחה שתחזור אליי תוקפנות. שניהם פועלים
בשגיאה.
אז אם א' מתעלל בב', מה ההבדל בין א' וב'? רק עניין של זמן. א' מתעלל, אז הוא יסבול בעתיד. ב' עכשיו סובל כי הוא יתעלל בעבר. רק עניין של זמן. שניהם ראויים לחמלתי. שניהם בסמסרה, שניהם יוצרים לעצמם סבל בעתיד. שניהם. והם שניהם השלחה שלי. פרפקט. ופסוק 68 ו-69 ממשיכים את הרעיון הזה. בשל המעשים שלי בעבר, באים אחרים וכעת פי פוגעים. ומאחר שהכל תלוי במעשים, מה הטעם לכעוס על דברים שקורים? זה עוד פעם הקטע של הסירה הריקה. אני עשיתי בעבר את הדברים האלה מתוך בורות, פעלתי מתוך בורות. כי אם הייתי מבינה, לא הייתי עושה אותם, נכון? אז אני פעלתי לא נכון בעבר, עכשיו זה חזר אליי. אז אם הכל תלוי במה שאני עשיתי, אז על מי אני הולכת לכעוס עכשיו? זה כמו אדם שפוסע מן הגג ונופל והוא כועס על כוח הכובד. על מי הוא יכעס? על כוח הכובד? על מי הוא יכעס? אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. ו-69 אומר, משכך ובכך לי נותר זה בלבד, לעשות אך ורק מה שטוב, לפעול בצורה שתגביר אהבה ותקרב הבריאות זו לזו. כי מה עוד נשאר? אם אני מבינה הריקות היטב, ואני מבינה את ההשתקפות של קרמה וראי הריקות, אז מה עוד נשאר לי לעשות? אז מה שעשיתי, עשיתי, אוקיי? בשגגה, בשוגג, בכוונה, עשיתי. עכשיו חזר, אוקיי? נגמר. אם אני מבינה את זה, רק נשאר לי לאהוב את הבריאות ולקרב לב הבריאות זו לזו, ולעשות את כל עשרת המעשים הטובים. או אם תבואו למדרי הבוליסס ותקבלו עוד כמה מאות. רק את זה, כי ככה אני יוצרת את עתידי. את ההווה יצרתי אני במו ידיי בעברי. במעשיי, בדיבוריי ובמחשבותיי. זה הרבה, איתו אין לי מה לעשות. רק להגיב אליו עם חוכמה. אם אני מגיבה בחוכמה, אני מתחילה ליצור את גן העדן שלי. ופסוק 89 הוא גם שייך לעניין הזה. הוא אומר, דייג היום זה, המגעים ברוחי, קרס חד ומכאיב בישחיל. זה גגעי הרוח שלי, הכעס, השנאה, השפיטה, הביקורת. כל החברה האלה שמדובר עליהם בפסוק שקראנו בלוג'ו, הוא אומר, זה כמו איזה דייג היום ונורא, שבא והשחיל בי את הקרס שלו. אז אני הדג שהוא השחיל, עכשיו הוא הולך ומוכר אותי לשומרי הגיהנום, ואלה יכינו ממני תפשי. זה מה שיפיל אותי לכאן. ומדויק לחלוטין. ומדויק לחלוטין. כן.
שאלה אפרופו, יש שנפל מהגג. יש הרבה מקרים של קרמות של אסון נורא גדול, יונס נורא גדול, הבחור שנפל מהגג ולא תשתמת לשאול, מקומה שמינית ולא קרה לו. איפה צריך להתייחס? בצד אחד קרה לו דבר נורא, מצד שני יונס נורא גדול.
אין מקריות, אבל אתה צריכה אותי לנו, סלחי.
לא, אבל יש להם, נגיד, אנשים עולים, אין להם חודשיים לחיות, פתאום
נשארים. כן, הרבה פעמים אלה חיים חיים נפלאים אחר כך, כי הם נפגשו עם המוות, הם כבר מכירים אותו קצת יותר מקרוב, ואז אם ניתן להם עוד נתח, הרבה פעמים חיים נורא יפה. זה הרבה פעמים מתנה גדולה.
את שומה בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות נערבה, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, בליבי ירחנה. וכה אני שנה, כגם של עדנת הערה, בליבי ירחנה. וכה אני שנה, כגם של עדנת הערה, לא ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. איראן קורבת נמנדה לקמריה תיאם.